היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של נענין סטייל. שמי טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין, ונמצא איתי כאן, מסביב לשולחן, פרופסור.
נכון.
נכון? אף פעם עוד לא היה כאן פרופסור.
בבקשה, את רואה.
זה מאוד מרגש.
כן.
ולא יודע, תכף תגיד לי מה אתה רוצה לגבי העוגה והקפה. בינתיים אנחנו עם מים.
בינתיים אנחנו עם מים.
פרופסור דני נמת.
שלום וברכה.
שלום, מנהל מרכז ספורט ובריאות לילדים ונוער במרכז הרפואי מאיר, והוא הגיע אלינו כדי לדבר על, איך נקרא לזה?
על הילדים שלנו.
על הילדים שלנו.
כן, איך אנחנו יכולים לדאוג לילדים שלנו שיהיו יותר בריאים.
יותר בריאים ויותר שמחים, וזו שיחה שאני חושבת שכל הורה בעצם צריך לשמוע, גם אם כרגע מאזינה לנו אימא עם תינוק קטנצ'יק, שכרגע הוא לא, מה הקשר בין זה לבין אוכל?
אנחנו נדבר על זה, יש קשר, בוודאי שיש קשר. יש קשר לאימא לפני הילד, יש קשר בוודאי לתינוק ובוודאי לילד שהוא גדל, כן.
זהו, תמיד אומרים שהנקודת מוצא לכל הסיפור הזה זה זה ההורים, ואם נדייק ברגשות אשמה, לאימא.
לא, אנחנו לא מאשימים את האימא, אבל ללא ספק אנחנו יודעים שלהורים יש חלק מאוד מאוד גדול, שהוא הופך להיות מאוד מאוד מאתגר בימים שבהם אנחנו חיים, ובתקופה שבה אנחנו חיים.
אני אשמח קודם כל לשמוע איך זה נראה מהצד שלך. זאת אומרת, אני יודעת איך זה נראה מהצד שלנו, האימהות, שאנחנו, האימהות, הורים, שאנחנו, אוכל זה נושא מאוד מאוד חשוב בחברה שלנו.
הפך להיות מאוד חשוב. הוא לא היה מאוד חשוב. זאת אומרת, פעם האוכל התפקיד שלו היה להשאיר אותנו בחיים.
נכון.
והיום אנחנו, האוכל הפך להיות חלק בלתי נפרד ואולי חשוב מאוד או מדי בחיים שלנו. צריך לזכור שבאמת, אם אנחנו מסתכלים באבולוציה שלנו, אז באבולוציה שלנו לאוכל היה תפקיד מאוד ברור. לתת לנו אנרגיה כדי שנוכל לחיות. וזהו, היום אוכל הפך להיות טקס, מסיבה, חלק מאוד מאוד חשוב בחיים
פינוק.
שלנו. פינוק בוודאי, וכן, זה נושא שהוא מאתגר, זאת אומרת, כל אורח החיים שלנו השתנה ב-20 השנים האחרונות, או 30 השנים האחרונות, זה נוגע גם לצד של האוכל, וגם לצד שלטעמי הוא לא פחות חשוב, וזה הצד של הפעילות הגופנית, ואני חושב שאחד הדברים שקורים, ושאלת על הצד שלי, אז אני רופא ילדים במקצוע, וכרופא ילדים, אני חייב להגיד שאנחנו רואים או אנחנו נתקלים בתופעות שלא ראינו אותם לפני 20 ו-30 שנה, ואולי אפילו לא היו כתובות בספר הרפואה, רפואת הילדים לפני 20 ו-30 שנה. אנחנו כולנו מדברים על עלייה מאוד מאוד משמעותית בשכיחות ההשמנה של ילדים, עודף משקל בילדים. זה הולך יחד עם תזונה פחות טובה, עם פחות פעילות גופנית. ישראל, לצערנו הרב, נמצאת במקום רע מאוד מבחינת שכיחות ההשמנה בילדים ובני נוער. בכיתה ד' ה', כמעט שליש מהילדים שלנו, 31% מהילדים שלנו, סובלים מעודף משקל והשמנה. זה נכון שילדים באים בכל מיני צורות וגבהים ו...
זהו, זה נושא מאוד רגיש.
נכון.
כי אנחנו מאוד רוצים לחנך את הילדים שלנו שיהיו פתוחים ויקבלו את האחר, ושכל אחד יש לו את המבנה גוף שלו, וגם אנחנו בתור מבוגרים, כל אחד הוא נראה אחרת לחלוטין. וזה הפך להיות אישו בין בוא נקבל את עצמנו ונאהב את עצמנו איך שאנחנו, ולאו דווקא ניישר קו למה שכל מיני מודלים של יופי ודברים שאנחנו רואים אותם בתרבות, במגזינים, בטלוויזיה, באינסטגרם, לבין באמת בעיות בריאותיות.
זה, מה שאת אומרת פה הוא מאוד מאוד חשוב, כי אם השמנה הייתה בעיה אסתטית בלבד, אני בוודאי לא הייתי יושב פה. זאת אומרת, לא הייתי יושב פה ומדבר על זה, כי אני באמת חושב שאנשים יכולים וצריכים ונראים אחרת, וזה מצוין. אבל אני חייב לומר שמהצד שלי, ושאלת אותי מהצד של רופא הילדים, אז אנחנו, השמנה היא תוצאה, זאת אומרת, היא תוצאה של דברים שאולי נדבר עליהם אחר כך, אבל התוצאה הזאת היא, יש השלכות בריאותיות על חיי הילד. שכיחות יותר גדולה של סוכרת מסוג 2, על הפרעה בשומני הדם, על מחלות אחרות. כמובן, וזה אולי משהו שאנחנו כרופאים לפעמים נוטים לשכוח, יש לזה גם השפעות פסיכולוגיות ואחרות, חברתיות מאוד משמעותיות. אנחנו רואים היום אצל ילדים מחלות או תופעות שלא ראינו לפני 20 ו-30 שנה, דברים שהיו רק אצל סבא וסבתא שלנו. זאת אומרת, יתר לחץ דם, לראות ילד בן 13 שסובל מעודף משקל ובגללו יש לו יתר לחץ דם, או היפרקולסטרולמיה, הפרעה בשומנים, או סוכרת מסוג 2 שפעם קראו לה סוכרת מבוגרים, אבל בגלל שהיא הפכה להיות מאוד מאוד שכיחה לצערנו בילדים, שינו כבר את השם שלה מסוכרת נעורים וסוכרת מבוגרים לסוכרת סוג 1 וסוג 2. והיום אנחנו רואים, ובארצות הברית כמעט 40% ממקרי הסוכרת החדשים בילדים הם מקרים של סוכרת סוג 2, סוכרת מבוגרים, מה שנקרא פעם. ויש לזה השלכות בריאותיות ואחרות, ואני חושב שאחד הדברים החשובים, זאת אומרת, אנחנו לא נלחמים בהשמנה, ותמיד אני שומע את זה, בואו נלחם, אנחנו לא נלחמים, אנחנו חושבים, ואני באמת חושב שהמפתח הוא התנהגות שהיא טיפה שונה. התנהגות שהיא טיפה שונה מגיל הצעיר, חלק מהדברים אנחנו יכולים לעשות, ואולי נדבר עליהם בלי שהילד שלנו אפילו ירגיש את זה. אוקיי?
זהו, זה נורא מתיש המחשבה הזאת, שאוכל זה משהו שאנחנו מתעסקים בו כמה וכמה פעמים ביום.
נכון.
ברגע שהופכים את זה לאיזשהו אישיו מאוד גדול בבית, זה...
אבל זה לא זה צריך, זה, ל... זה בדיוק הנקודה, אני לא חושב שזה צריך להפוך לאישיו. צריך להבין, אני אתן לך דוגמה, הילד בכיתה א' צריך לאכול בממוצע בין 1,000 ל-1,200 קלוריות, כדי לגדול היטב ולהיות שמח וטוב לב. אם אנחנו לוקחים את הנושא של משקאות ממותקים, שעליו כמעט ואין עוררין שמשקאות ממותקים, הוא נושא שגורם לעלייה בשכיחות ההשמנה, שגורם לעלייה בשכיחות של תופעות לוואי של השמנה. צריך להבין שפחית משקה ממותק, בממוצע היא משהו בסדר גודל של 150 קלוריות, אוקיי?
אוקיי?
ביום. אז אנחנו לוקחים ילד שצריך לאכול 1,000 קלוריות, ומוסיפים לו 15% מעבר למה שהוא צריך לצרוך, ואם ניקח את אותם 150 קלוריות ונכפיל אותם ב-365 ימים בשנה, ככה רק בשביל הדוגמה, בשביל לתת לאימהות, אז אנחנו מגיעים למשהו בסדר גודל של 50,000 קלוריות בשנה. 50,000 קלוריות בשנה, אם אנחנו מחלקים את זה, ואפשר להתווכח על בכמה לחלק את זה ואיך, אבל אנחנו מדברים על משהו בסדר גודל של 7 קילו בשנה, עלייה וואו. במשקל ממשקאות ממותקים. אז אם הילד שלך לא שותה כל יום, אלא הוא שותה פעם בשלושה ימים, אז זה לא 7 קילו, זה 2.5 קילו. אז בעצם על ידי שאנחנו נוריד לילדים שלנו משקאות ממותקים, ואני ממש לא חושב שבזה שאנחנו מורידים להם משקאות ממותקים, אנחנו פוגעים באיזושהי צורה במרקם היחסים שבינינו כהורים לבין הילד שלנו, אנחנו יכולים לחסוך מילד כזה בכיתה א', עלייה של 2.5 או 5 או 7 קילו בשנה, שזה עצום.
שזה מחזיר אותי לנקודה ההתחלתית של השיחה. זאת אומרת, אם אני בתור אמא טריה וצעירה, מחליטה של הבית שלי לא נכנסים משקאות ממותקים, כי אני יודעת שזה לא טוב ועלולות להיות לכך השלכות לא טובות על הבריאות של הילד שלי, אז מלכתחילה אני נמנעת מכל מיני קונפליקטים.
נכון.
בעתיד של לקחת את הפחית... שיכולה להיות פחית מטאפורית, זאת אומרת, זה יכול להיות הרבה דברים אחרים, לקחת את הפחית הזאת מהילד.
תראי, מצד שני, אני מייצג את הצד השני, תבוא אמא ותגיד לך, כן, אבל זה נכון שאני לא נותנת להם לשתות בבית, אבל הם ילכו החוצה ופתאום הם נחשפים לכל המשקאות המותקים, והם הולכים לחברים. עכשיו אני אומר שוב, אי אפשר, אסור ולא צריך להיות פנאטים בכל הנושא הזה של האוכל. המשקה בבית צריך להיות מים, אוקיי? ואם הילד אנחנו הולכים לאיזשהו מקום והוא שותה, אני לא רוצה לנקוט בשמות, אבל הוא שותה איזשהו משקה ממותק, סבבה. אז הוא שתה משקה ממותק, לא קרה שום דבר. אבל לא יכול להיות שאני יושב במרכז שיש לנו בבית חולים מאיר לטיפול בעודף משקל והשמנה, וילד נכנס עם בקבוק חצי ליטר של משקה ממותק, ואחר כך אמא שלו שואלת אותי, למה אני באמת חושב שיש לו עודף משקל? זאת אומרת, אלה דברים שלא הולכים ביחד. אז אני חושב שזו דוגמה אחת קטנה לאיך אנחנו יכולים לשנות משהו. חטיפים, למשל, חטיפים. אנחנו גדלנו לפני 30 שנה, 40 שנה, גם היו חטיפים, אמנם לא היה מבחר כל כך גדול, אבל סקית ממוצעת של חטיף יכולה להיות משהו בסדר גודל של 300 או 400 קלוריות, ובתור אימא לילדים קטנים, את יודעת שאת הולכת למגרש המשחקים הקטן עם הילדים, וכל ילד שהולך למגרש המשחקים ומבזבז שם 50 קלוריות, אוכל לפחות סקית אחת של חטיף שיש בה 350 קלוריות. אז בסך הכל אנחנו נמצאים היום בתקופה שמאוד מאוד מאוד קל לעלות במשקל. בסדר? כי זה זמין, כי זה שם. כי את יודעת, אני אגיד משהו שאולי הוא לא כל כך נעים. חברות המזון, חברות המשקאות, המטרה שלהם היא למכור מזון ומשקאות. בסדר? בסוף ההחלטה אם אנחנו נקנה את זה או לא נקנה את זה, אם זה נכון לנו או לא נכון לנו, היא בידיים שלנו. אבל הם עושים את עבודתם, והם עושים את עבודתם מצוין. זאת אומרת, הם מוכרים מצוין, הם יודעים בדיוק איפה לשים את זה במדף הנכון בסופר, שזה יהיה בדיוק בגובה של הילד שנכנס וירצה לקנות את זה. הם יודעים בדיוק למכור לנו. ותמיד אני נשאל, איך זה יכול להיות? יש עבודות שמראות שההבדל בין הילד של היום, בשנת 2017, לבין הילד שלפני 30 שנה או 40 שנה, הוא בסך הכל, בכל יום, משהו בסדר גודל של 150-200 קלוריות ליום. זאת אומרת, כל הכביכול מגפה הזו של השמנה שאנחנו רואים, ושכיחות ההשמנה עלתה פי 3, פי 4, פי 5, בקבוצות גיל מסוימות, היא באה מ-200 קלוריות ליום. אז איך אנחנו לא מצליחים להתגבר על זה? כל כך קשה להתגבר על 200 קלוריות?
זה נשמע, שאתה שם את זה ככה במספרים, זה נשמע באמת קשה להבין את זה.
אבל זה בדיוק ככה. ואז אתה אומר, בסך הכל, זה באמת, ההבדל הוא 200 קלוריות ליום.
זה מחזיר אותי לאיזה טיעון שיש לה הרבה מאוד הורים, והטיעון הולך ככה. גם אנחנו גדלנו ככה, והכל בסדר. זאת אומרת, גם אנחנו גדלנו עם חטיפים ועם מיצים ועם סוכריות גומי והמון המון אוכל שהוא לא בריא, ובשנות ה-80, אני זוכרת שאני הייתי, שנות ה-80, 90, היו חנויות כאלה של ממתקים, הייתי לוקחת שקית, ממלאת בשקית חופן ממש 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 גדול של סוכריות גומי, וזה היה בסדר, וזה היה לגיטימי, ואימא שלי לא אמרה לי שזה לא בריא, ולא היה לזה שום מודעות, ואז הטיעון הוא, אנחנו גדלנו ככה, והכל בסדר.
אבל צריך לזכור שבבסיס של עודף משקל והשמנה יש גנטיקה. יש כמה קבוצות גנטיות שחלק מהן כמעט ולא יהיו מושפעות משינויים סביבתיים, חלק מהן יהיו מושפעות מאוד משינויים סביבתיים, וחלק מהן נמצאות איפשהו באמצע. עכשיו, אם תחשבי באמת עליי או עלייך שבאמת היינו ילדים, הנושא הזה בכלל היה נון אישו. עכשיו, למה הוא היה נון אישו? כי אנחנו חיינו אחרת. אנחנו חזרנו הביתה בשעה אחת מבית הספר, זרקנו את התיק, יצאנו החוצה, טיפסנו על עצים, קפצנו על גבעות, רדפנו אחרי החברים שלנו, שיחקנו משחקים וחזרנו בערב הביתה. מי שרצה אכל ארוחת ערב, לא אכל ארוחת ערב. אבל אם את חושבת על הילדים שלנו היום, אני מכיר מעט מאוד ילדים שחיים בצורה שאנחנו חיינו. הלכנו ברגל לבית הספר, לא הקפצנו נכון. את הילדים שלנו מרחק 200 מטר מהבית, באוטו, חיכינו רבע שעה בתור בחבק ונשק וסע, כדי להוריד את הילד, שאם היינו הולכים ברגל וחוזרים הביתה, יכולנו לעשות את זה 3 פעמים, אוקיי? והילד היה הרבה יותר פעיל ממה שהילד הרגיל היום. זה נכון שאנחנו מרגישים שאנחנו נהגי מוניות, ואנחנו מסיעים אותם כל היום לחוגים, אבל החוגים האלה זה לא הדבר החשוב, מה שחשוב זה חיי היום יום של הילד. תחשבי על ילד שלפני 20, 30 או 40 שנה, ילדים היו, ויש על זה עבודות מחקר ברורות, שמראות שילדים היו הרבה יותר פעילים. אז הנושא הזה של האוכל באמת לא היה בכלל עניין, כי הוצאנו את האנרגיה באיזשהו מקום, ובאמת המשקל לא היה בעייתי. עובדה שלא היה עודף, היה עודף משקל בשיעורים מאוד מאוד נמוכים לפני 30 שנה, והיום זה פי 4. כי בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על המשוואה המאוד פשוטה הזו, אפשר לדון על זה בלי סוף, אבל בסופו של דבר, זה משוואה פשוטה. בצד אחד יש את האנרגיה שאנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו כאוכל ושתייה, ובצד השני יש את האנרגיה שאנחנו מבזבזים. אוקיי? עכשיו, על מה אנחנו מבזבזים אנרגיה? אנחנו מבזבזים אנרגיה כדי לחיות, שזה לא כל כך השתנה במהלך ה-30-40 שנה
שזה
האחרונות.
שזה לנשום.
שזה בדיוק, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, שזה הלב שלנו, הריאות שלנו, השרירים שלנו, במנוחה מוחלטת. בסדר? זה, אגב, ההוצאה האנרגטית הכי גדולה היא דווקא על הקטע הזה. אנשים לא יודעים שכשהם נמצאים במנוחה ולא עושים כלום, זה כמו שהאוטו דולק, אבל לא נוסע, בסדר? ושם אנחנו מוצאים הכי הרבה אנרגיה. אז את זה אנחנו לא כל כך יכולים לשנות. הדבר שאנחנו כן יכולים לשנות במשוואה הזאת, זה את ההוצאה האנרגטית על פעילות גופנית. וההוצאה האנרגטית על פעילות גופנית הייתה הרבה יותר גדולה בעבר. וכשהיא גדולה, אין לנו שום בעיה. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר באיזשהו שיווי משקל בין מה שהוצאנו למה שהכנסנו, ואנחנו בסדר. אבל אם אנחנו גם מכניסים יותר קלוריות, ומהצד השני מוציאים הרבה פחות קלוריות, אז יש לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית על המשקל, אבל חשוב לדעת שפעילות גופנית היא חשובה לילדים ולבני נוער, ושוב, אנחנו עוסקים יותר מדי אולי בנושא של השמנה, אני לא חושב שהשמנה זה האישו, אני חושב שלפעילות גופנית יש יתרונות עצומים מעבר לחשיבות שלה בכן עלייה במשקל או לא עלייה במשקל. יש לזה יתרונות בריאותיים מאוד ברורים, אנחנו יודעים שגם ילדים רזים, גם ילדים רזים שאין להם עודף משקל ולא עושים פעילות גופנית, יש לזה השפעות על הבריאות שלהם. אנחנו בוודאי יודעים
רואים
שפעילות...
רואים את זה בכל מיני בדיקות דם וכאן?
רואים את זה, רואים את זה, רואים את זה.
שילד שהוא רזה ולא פעיל...
זה נורא מעניין, כי עכשיו יש איזשהו אנטיטי חדש ברפואת ילדים שפורסם לפני שנתיים, שנקרא EDD, זה בנוסף לכל האנטיטיז החדשים שיש, שנקרא
מה
EDD.
מה זה אנטיטיז?
אנטיטיז זה כאילו שמות חדשים למחלות חדשות שלא ידענו אותם קודם. Okay. אז יש למשל, כמו שיש ADHD, שזה הפרעת קשב וריכוז, יש EDD. EDD זה Exercise Deficiency Disorder.
וואו. Wow.
שזה, כן, עכשיו, על מה זה משפיע? זה משפיע על קורדינציה, זה משפיע על שיווי משקל, זה משפיע על זה שכשילדים נופלים הם נחבלים יותר, הם חלילה שוברים עצמות יותר, כי הם עושים הרבה פחות פעילות גופנית.
עכשיו אתה מזכיר לי שפעם חברה שהיא גננת סיפרה לי שילדים מגיעים לשלב הכנה לכיתה א', שממש קשה להם לאכול זיפרון, כי חגורת הכתפיים שלהם לא פעילה.
זה דוגמה מצוינת, זה אחד הדברים שאנחנו רואים יותר. ילדים יותר מסורבלים, יותר קלמזי, נופלים יותר, נחבלים יותר. עכשיו, צריך להבין שמה שקורה פה זה איזשהו מעגל רשע כזה, כי אם אתה לא עושה פעילות גופנית, אתה הופך להיות פחות טוב בפעילות גופנית. וכשאתה לא טוב במשהו,
אתה לא רוצה לעשות אותו,
נכון. אז באים אליי הורים ואומרים, הילד שלי הוא ממש לא אוהב פעילות גופנית, הוא לא רוצה לעשות פעילות גופנית. ואני שואל אותם, את הילדים, אם למשל היית גרוע במתמטיקה, אני לא מכיר הרבה אנשים שהם גרועים במתמטיקה, אבל הם ממש חולים על המקצוע הזה, נכון? זה בדיוק אותו דבר. ההבדל הוא, אולי לא הבדל, אולי זה דומה בין שני הדברים, שככל שתתאמן יותר, וככל שתעשה יותר, אתה תהיה יותר טוב ותרצה לעשות את זה יותר. תחשבי על תינוק, על ילד קטן. אתה לוקח ילד קטן, אתה עוזב אותו, הוא מתחיל להתרוצץ, הוא קופץ, הוא רץ, הוא משתולל. זה מה שהוא רוצה לעשות. אנחנו מושיבים אותם, אנחנו אומרים להם, לא, שבו. תיזהרו לא ליפול, אל תלכו לפה, אל תעשו את זה. ואנחנו מגבילים אותם, והם הופכים להיות פחות, פחות ופחות פעילים, ואז הם נכנסים לסיבוב הזה, הרע, שבעצם פעילות גופנית הופכת להיות משהו שהוא לא חשוב. ולכן אני חושב ששאלת קודם על תינוקות, אני חושב שזה באמת מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. זאת אומרת, אנחנו, א', כהורים, אנחנו צריכים לתת דוגמה. אנחנו לא יכולים לשבת בבית כל היום לראות ספורט בטלוויזיה ולשלוח את הילדים שלנו לעשות פעילות גופנית. אנחנו צריכים לקחת אותם, ללכת איתם, לשחק איתם בגני משחקים, להראות להם שזה טוב. אולי גם אנחנו צריכים לעשות את זה בשביל עצמנו ולהיות דוגמה. וככל שאתה עושה את זה בגיל יותר צעיר והילדים שלך נחשפים לזה, הם עושים יותר פעילות גופנית אחר כך. זה הופך להיות משהו שהוא חלק משגרת היום-יום שלהם, וזה הופך להיות משהו שהוא ברור. כשאתה לא עושה את זה, הסיכוי שהילד שלך פתאום יקום ויגיד, אני רוצה ללכת לעשות פעילות גופנית, הוא מאוד מאוד קטן. ואנחנו יודעים היום, שלמשל בתרבויות, שילדים נולדים במקומות שעוטפים את הילד. יש תרבויות כאלה שבהם עוטפים את הילד בחורף בעיקר, שהטמפרטורה מאוד קרה, עוטפים אותם באיזשהו מין...
עיטוף כזה,
כן, כדי לשמור על חום גוף. ובאותם תרבויות, כשרואים בגיל יותר מאוחר ילד שהוא עצלן, אז רואים, זה בוודאי ילד של חורף. כי זה ילד שנולד בתקופה עטופה. כן, ויש עכשיו יותר ויותר עבודות ומחקרים שמראים שדווקא התנועתיות בגיל הצעיר והמשחק בגיל הצעיר והפעילות בגיל הצעיר משפרת ומגדילה את הסיכוי שהילד שלך יהיה פעיל גם בגיל יותר מאוחר. ולכן זה באמת מתחיל בגיל הרך, צריך לשחק עם הילדים, צריך להזיז אותם, צריך לקפוץ איתם, צריך להשתעשע איתם.
זה אומר שאנחנו צריכים להזיז את עצמנו, שלפעמים במרוץ החיים.
את כל כך צודקת שזה, את יודעת, מרוץ החיים מביא אותנו לזה שהרבה פעמים אנחנו לא נמצאים, כי אנחנו עובדים מאוד קשה, אנחנו חוזרים מאוחר, למי יש כוח עכשיו ללכת לגן משחקים בחמש וחצי?
זהו, ואז יש את משמרת שנייה, שוואי, יותר נוח לשבת עם עוד אימא ולשתות קפה, והילדים הם יושבים ומשחקים באיזה משהו כזה רגוע.
או שאנחנו שמים אותם מול הטלוויזיה, או מול הזה, בשביל שיהיו ממש בשקט, אנחנו גם שמים להם איזשהו משהו שהם יאכלו, ואחר כך אנחנו לא מבינים למה זה קורה. אז אנחנו צריכים אולי טיפה לשנות את סדר העדיפויות שלנו, ולהבין שזה לא משחק. לילדים האלה פעילות גופנית זה לא משחק, זה חלק מההתפתחות שלהם, זה חלק מההתפתחות, ודיברנו על בריאות, אבל לא דיברנו על התפתחות חברתית, זאת אומרת, מזה שהילד שלנו יושב בוואטסאפ או זה לא ממש מפתח את היכולות החברתיות שלו מול החברים שלו, למרות שאנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 50 שנה, אולי אנשים בכלל לא ידברו, אבל לפעילות גופנית יש גם אלמנטים חינוכיים, אלמנטים של משמעת, אלמנטים של שיתוף חברים, אלמנטים של תחרות שהיא טובה. יש הרבה מאוד יתרונות לפעילות גופנית מעבר לנושא של השמנה, שהוא באמת, כולם מדברים עליו, אני לא בטוח שהוא בכלל הנושא הכי חשוב. אני חושב שאם הילדים שלנו יהיו עושים יותר פעילות גופנית קצת, ואנחנו היינו מקפידים קצת יותר על נושא האוכל שהילדים שלנו אוכלים, בכלל לא היינו מתעסקים בנושא הזה.
אז מה אני בתור אימא צריכה לעשות? בחלקת האלוהים הקטנה שלי, בביתי שלי, מה אני צריכה
אני
לעשות?
אני חושב שבחלקת האלוהים הקטנה שלך, שוב אני אומר, אסור להפוך את הנושא הזה לנושא הכי חשוב בעולם. צריך לאהוב את הילדים שלנו כמו שהם, אם הם גבוהים, נמוכים, בלונדינים או ג'ינג'ים, עיניים כחולות או ירוקות. וזה הדבר הכי חשוב, אוקיי? זה הדבר הכי חשוב. אבל אנחנו כן יכולים לעשות שינויים קטנים בתוך הבית, שדורשים איתנו קצת טיפה יותר תשומת לב, שיכולים בעקיפין אחר כך לשנות את בריאות הילד שלנו. דיברנו על משקאות ממותקים, שוב אני אומר, ויש הורים שאומרים, הילד שלי לא שותה מים. אז זה דווקא למדתי מהילדים, והילדים הם, יש להם לפעמים המצאות מעולות. הם אומרים, אני לא אוהב מים, אז מה שאני עושה זה אני לוקח קנקן מים, אני שם בתוכו בלילה לימון, או אפילו תפוח, או עלים של ננה.
פטל כפור, והפטל צובע את המים בוורוד. זה הופך את המים למאוד אטרקטיביים.
באמת?
באמת.
אגב, הילדים, אנחנו מדברים על ילדים, ילדים הם מדהימים.
פטל אמיתי, כן, לא...
כן, כן, פטל, זהו, את אומרת פטל, אנשים חושבים, היא מוסיפה לנו פטל.
לא, יש, אפשר לקנות בכל סופר פטל כפוס, שמים שניים, שלושה כאלה.
והמים מקבלים את הטעם, המים גם מקבלים את הטעם, עם הרבה פחות סוכר, הרבה יותר בריא, וזה מה שהילדים עושים, הם שמים בתוך המים, בערב לפני שהולכים לישון, שמים את זה במקרר, בבוקר קמים, ויש להם עם לימון, עם ננה, עם תפוחים, עם מה שהם רוצים, הרבה יותר טוב והרבה יותר בריא. אגב, אחד הילדים אמר לי, מיץ עננים.
אוי, זה מקסים.
זה באמת, זה בא לי מאחד הילדים, אני אומר לו, מה אתה שותה, איזה מיץ אתה שותה? אז הוא אומר, אני שותה רק מיץ עננים.
אוי, זה מקסים.
זה פשוט, זה באמת מקסים. אז אני אומר, לומדים מהילדים האלה המון. אז גם את זה הם לימדו אותי שאפשר למצוא פתרונות. אז אולי גם זה דורש מאיתנו טיפה יותר. אבל אפשר למצוא פתרונות לזה, ובאמת, יש על זה עבודות מחקר רבות שמראות שמשקאות ממותקים הם צרה לא קטנה אצל הילדים האלה. אוקיי? אחר כך גם באוכל שאנחנו אוכלים. אנחנו לא ניכנס אולי לנושא הזה, כי זה באמת נושא לשיחה אחרת. ילדים שהם פרובלמטיים באוכל, ילדים שהם אכלנים, בררניים,
אוכלים פסטה בלי כלום, ורק בצבע מסוים.
נכון, ולא אוכלים ירקות, ולא אוכלים פירות. אגב, זה אולי כן כדאי לומר פה, כי זה מאוד חשוב, וזו שאלה שמטרידה הרבה מאוד אמהות. מה עושים? יש לזה טכניקות ללמד ילדים לאכול דברים שכביכול לא טעימים להם. צריך לזכור שצריך גם פה הרבה מאוד סבלנות. ילד צריך לטעום פרי או ירק בין 10 ל-15 פעמים.
אוי, זה הרבה.
עד שהוא יאכל אותו. מה זה אומר? אז מה אנחנו אומרים? מה אני עושה עם ילדים? אומר להם, איזה ירק אתה הכי פחות לא אוהב? אומרים, נאמר גזר. אז אני אומר, אוקיי, אז מה שאתה עושה בפעם הראשונה, אתה לוקח חתיכת גזר, ואני אומר לאמא, חתיכת גזר, אתה לא עושה איתו כלום, אתה מכניס אותו לתוך הפה, ומוציא אותו.
רגע, משהו לא אוהב לאכול.
משהו הכי פחות לא אוהב.
הכי פחות לא אוהב.
כאילו לבחור איזשהו משהו שאין לו אליו איזושהי התנגדות נוראית, אבל הוא בכל זאת לא אוכל אותו.
אוקיי.
ואחר כך מכניס אותו לפה, מרגיש אותו, מוציא אותו וזורק.
באיזה גיל?
בגילאים, אפילו בגיל הגן.
אוקיי.
אוקיי? ואז בפעם השנייה אני אומר לו, עכשיו אתה מכניס את זה לפה ואתה נותן ביס קטן. לא אוכל את זה. נותן ביס, מוציא וזורק. ובפעם הבאה מכניס את זה לפה, מסובב את זה בתוך הפה ומוציא את זה שוב. זו טכניקה שעושים אותה לאט, 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 מרבית העבודות מראות שילדים שעושים את זה, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, הילד שלי לא אוכל עגבניות, הוא לא אוכל מלפפונים, הוא לא אוכל גזר, ויש לי ניסיון עם לא מעט ילדים שהתחילו כך, ובאמת אם אתה עושה את זה בסבלנות ובשקט ולא לוחץ עליהם, לוקח 10 פעמים בערך, סדר גודל, דורש הרבה סבלנות, זה משהו בסדר גודל של שבועיים או 3, ובסופו של דבר הילדים אוכלים את זה, ולא רק שהם אוכלים את זה, הם אפילו חושבים שזה טעים.
Okay. זה קצת מזכיר את הטכניקה של הטעימות לתינוקות.
נכון.
שנותנים את אותו תקפית מחית גזר, פעם ראשונה נותנים וזה פרצופים כאלה.
בדיוק, 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 בדיוק. בדיוק אותו
שנייה,
דבר.
פעם שנייה, פעם שלישית.
אז זה נכון גם לילדים יותר גדולים, ואנחנו יכולים לעשות את זה, ואנחנו יכולים להביא את הילדים שלנו לזה שהם יאכלו ירקות, איזה שהם ירקות ופירות, וזה בהחלט משהו ש... שכדאי לעשות כדי שילדים יאכלו פירות וירקות.
מוזגת לך מצננים.
מוזגת לי מים, תודה.
מצננים.
מצננים. כן, מעולה. וזה משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לגרום לילדים שלנו לאכול כלכלה יותר מגוונת, שהיא מאוד מאוד חשובה.
שזה גם שוב מחזיר את הכדור אלינו ההורים, שאנחנו כמו בהרבה דברים בהורות צריכים לעבוד.
כן, למעשה, כן, כן, כן.
צריכים לעבוד, צריכים לשים לב לדברים.
עכשיו, יש פה תסכול גדול של הורים. במיוחד, הרבה פעמים הורים שסבלו מעודף משקל, הילדים שהם סובלים מעודף משקל, ואני רואה לא מעט ילדים כאלה והורים כאלה, ההורים מאוד רוצים שהילדים שלהם לא יסבלו מעודף משקל, אבל הם בעצמם נכשלו בעבר, הם רוצים שהילדים שלהם יצליחו איפה שהם נכשלים, ולכן כשאנחנו מדברים על טיפול בילדים עם עודף משקל, שזה משהו שעוד לא נכנסנו אליו, טיפול בילדים עם עודף משקל הוא טיפול משפחתי בעצם. זאת אומרת, הילד הוא ילד, הוא לא קונה בדרך כלל, הוא לא מבשל, הוא לא קובע את ההתנהגות בבית, ולכן אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים לנו כשאנחנו מטפלים בילדים עם עודף משקל, זה שיש מוכנות של הבית. וזה מחזיר אותנו לאחריות של ההורים, יש מוכנות של הבית להיות שותפים לתהליך, כי הילד, במיוחד בגילאים הצעירים, בגיל הגן, סוף הגן ותחילת בית הספר היסודי, אנחנו ההורים הם אלה שצריכים לדעת לסייע לו ולהתמודד, וההתמודדות היא קשה, זה כל הזמן, זה אתגרים שעולים לנו כל הזמן.
כי אנחנו כל הזמן סביב אוכל, זה גם הרבה דוגמה אישית. אם אני כאימא הייתי רגילה ללכת, שאני יושבת במסעדה ולהזמין עדה את כל, אז זה היה כזה הגילטי פלז'ר שלי והכיף שלי שאני אוכלת בחוץ. אז עכשיו אני רוצה שהבת שלי תראה אותי, אני לא רוצה שהיא, אני רוצה שהיא תשתה מים, אז אני חייבת גם להזמין
נכון,
מים, כי
נכון.
אני לא יושב מולה וישתה דיית קולה, ואגיד לה, לא, זה גם קולה, זה אסור,
לא,
אבל, ואסור
אבל
מיץ,
אבל
ואסור
הדוגמה,
זה.
אבל אם הדוגמה, דווקא זו דוגמה שאפשר ללכת איתה קדימה, ולהגיד, אוקיי, בבית את שותה מים, והגילטי פלז'ר שלך זה לשתות משקה אחר במסעדה. והילדה שלך באותו יום רוצה לשתות משהו אחר, אז בסדר, אז יהיה לה מאוד מאוד ברור שבבית שותים מים, שהמשקה העיקרי שאנחנו מתעסקים איתו ושותים אותו וצרוכים אותו והכי טוב לנו הוא מים, ומדי פעם אפשר גם משהו אחר, לא קרה שום דבר לאף אחד ממדי פעם. הבעיה היא שכשהמדי פעם הזה הופך להיות כל יום, אז אנחנו בצרה.
מה יש אצלך בבית?
אצלי
מה
בבית אני... יש...
יש... מה יש במקרר?
יש מים וסודה. גם לנושא ה... וזה, אני בטוח שזה יעלה, נושא החטיפים והממתקים, ואני מסתכל על הארונות פה ממולי, ואז אני אומר, איזה מהם זה ארון הממתקים?
זהו, פה זה בית, ומאזינות הפודקאסט הקבועות גדות, פה זה בית שאנחנו מאוד משתדלים, בגלל כל ההשפעות הסביבתיות, ובגלל שאנחנו, קשה לנו עם מלחמות מחוץ לבית, אז אנחנו מקפידים שבתוך הבית, הכל יהיה מאוד בריא, ואם רוצים חטיף או משהו כזה, אז צריך ללכת ולקנות.
מעולה. אם היית שואלת אותי מה הייתי ממליץ לעשות, אז זה מה שהייתי ממליץ לעשות, וככה גם היה בבית שלי. לא אמרתי לילדים, זה אסור ואין חטיפים, אבל אין חטיפים בבית, כי אין חטיפים בבית. אבל אם הבן שלי אומר לי, אבא, אני רוצה לזה, אז אני אומר, אין בעיה. יש את המקולת, אתה רוצה שאני אלך למקולת?
ואז גם הולכים למקולת.
היום הם כל כך עצלנים שהם אפילו אומרים, טוב, אז אני לא אוכל חטיף ולא נלך למקולת, אבל כן, אפשר ללכת ולקנות, אין עם זה בעיה, אבל ברגע שאתה שם מגירה כזאת בתוך הבית, ואתה מצפה שהילדים שלך לא יאכלו את זה, אני חושב שזה לא, זה לא כל כך מחובר למה שילדים יכולים להתנהג, אבל בילדים שמנים יש הרבה פעמים ריבים.
סביב האוכל.
סביב האוכל, בין הורים לילדים. והריבים האלה מאוד לא נעימים, והילדים שהם מאוד חכמים, הם עושים אחד משניים, או שהם מקשיבים להורים שלהם, או שהם מביאים את זה לידי מצב, שבעצם האמא אומרת, יודעת מה, אני לא יכול לעשות, לא יכול לעשות כלום יותר, תעזבי אותי, תאכלי מה שאת רוצה, אל תבוא אליי אחר כך בטענות, וזה הופך להיות משהו מאוד 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 טעון. עם שתי האופציות האלה צריך ללמוד להתמודד. וכשאנחנו מטפלים באמת בעודף משקל, ואנחנו מטפלים בילדים בעודף משקל מגיל 5 עד גיל 18, כשההתערבות היא שונה בין הילדים הקטנים לילדים הגדולים בוודאי, כל התערבות כזו היא כוללת שלושה מרכיבים חשובים, או בעצם ארבעה, שזה כמובן פעילות גופנית, כי המטרה שלנו זה שילדים יעשו יותר פעילות גופנית, שתיים, תזונה, אנחנו לא בונים תפריטים לילדים ואומרים להם תאכל שני זיתים ורבע כוס קוטג', אלא אנחנו בודקים מה הילד אוכל בבית, מה יש בבית, ואיך אפשר לשפר את מה שהוא אוכל בתוך הבית, שזה המרכיב השני. המרכיב השלישי הוא מרכיב התנהגותי, שפה זה גם בהתנהגות של הילד, אבל גם באינטראקציה בין הילד לבין המשפחה שלו, שזה חלק מאוד מאוד חשוב ביכולת של הילד להצליח. בילדים היותר קטנים זה חוג כמו כל חוג. Mm-hmm. זאת אומרת, הילדים באים, משחקים, משתוללים, היתרון היחיד הוא שהם מתעמלים ומשתוללים עם ילדים שהם כולם בעודף משקל. ואז הם מרגישים איזושהי אחווה, והם רואים שהם יכולים להשתפר מאוד יפה, והם הופכים להיות מצוינים, והם הולכים לכיתה, ואז הם פתאום כבר לא כל כך שונים. אז המרכיב העיקרי בגיל הצעיר הוא באמת הפעילות הגופנית והמשחק, וצריך לדעת שילדים קטנים לפעמים לא מכירים משחקים שאנחנו שיחקנו בהם, את יודעת שדברים של הגן כזה הם לא יודעים ולא משתפים אותם. אז המטרה שלנו היא באמת לשתף אותם ולגרום לזה שהם ישחקו יותר וישתוללו יותר, ואת כל השאר אנחנו מלמדים את ההורים. זאת אומרת, ההורים לומדים את הקטע התזונתי, אין טעם לבוא לילד ולהתחיל להסביר לו על פירמידת המזון או על חשיבות זה או זה או זה. זה לא עוזר ואין לזה שום מקום בילדים הקטנים. ולכן ההסבר וכל מה שצריך לעשות הוא, ובאמת הכלים ניתנים להורים, ובסך הכל, וגם הטיפול ההתנהגותי הוא משותף הרבה פעמים לילדים ולהורים, שזה מאוד מעניין. ובילדים היותר גדולים אתה חייב שילד ירצה להיות. זאת אומרת, ילד עם עודף משקל שמגיע אליי ואומר לי, שמע, אני לא רוצה להיות פה, זה אמא שלי שרוצה שאני אהיה פה, אני אומר לו, אני מסביר לו מה אנחנו עושים, ואם זה טוב או אם זה לא, ואני אומר לו, תשמע, תלך עכשיו הביתה ותחשוב. כי הסיכוי שאתה תצליח בתוכנית שדורשת מאמץ, דורשת מאמץ מהילד ומהמשפחה שלו, הסיכוי שאתה תצליח אם אתה לא רוצה לעשות את זה הוא מאוד קטן. ולכן חשוב מאוד שיתוף פעולה, ולפעמים יש פה עניין של בשלות. לפעמים ילדים באים ואומרים, אני לא רוצה להיות פה, ואז הם הולכים לבית הספר וחוזרים אחרי שנה ואומרים, היום אני רוצה לעשות את זה. אוקיי? וכשילד מגיע והוא רוצה והוא יודע מה צריך לעשות, הסיכוי שלו להצליח הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה מחייב שיתוף פעולה. זה לא משהו שאתה יכול פשוט להחליט שאתה רוצה שהילד שלך ירד במשקל והוא ירד במשקל. זה לא עובד ככה, ולפעמים זה אפילו עובד הפוך. לפעמים הילדים עושים הפוך על הפוך להורים, וההורים רוצים שהוא ירזה, אז הוא עולה במשקל כדי לעשות להם דווקא.
אמרת קודם שהשיח על התזונה בבית היא נעשית מול ההורים. אין שום מקום, כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, על הרבה דברים שקשורים לעולם, אין מקום לשיח איתם. אני חושבת שלהציב שורה של איסורים בלי ללמד ולהסביר למה זה פחות טוב, למה זה פחות בריא, זה נראה לי פחות... אני לא רוצה להיות במקום הזה של כאימא, אני אומרת, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, בלי לתת את התשובה, כמו שאני מלמדת את הבת שלי הרבה דברים שקשורים לעולם. אני מלמדת אותה איך להתנהג, אני מלמדת אותה איך להגיב בכל מיני סיטואציות. אני רוצה ללמד אותה למה סוכריות גומי זה לא טוב, זה רע בשבילה.
זה, 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 זה מאוד מאתגר, זה מאוד מאתגר ללמד את זה. עכשיו תראו, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לחשוב, אנחנו חושבים כמבוגרים. בסדר? אנחנו לא תמיד חושבים כילדים, והמסרים שילדים מקבלים, אנחנו לא תמיד מבינים אותם עד הסוף. אני אתן דוגמה, למשל, אני רואה בהרבה משפחות שומרות מסורת, שאומרים לי, אנחנו במשך השבוע לא שותים משקאות מתוקים, אבל רק ביום שישי ושבת אנחנו שותים משקאות מתוקים. עכשיו, כשאתה חושב כמבוגר, אתה אומר, אוקיי, זה נראה לי סביר. זה נראה לי סביר. אבל כשאתה חושב כילד, אחר כך אתה גם מלמד אותו במהלך השבוע שמשקאות מתוקים זה לא טוב. אבל כשמגיע יום שישי או יום שבת, שזה היום הכי חשוב במשפחה, אז דווקא באותו יום שותים קולה. אוקיי? אז הילד אומר, רגע, אם יום שישי זה היום הכי טוב, וביום הזה אנחנו שותים, אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד לו במהלך השבוע שזה לא דבר טוב? אוקיי? אז אני אומר להורים, אתם רוצים לשתות משקה ממותק, אז תשתו אותו ביום שלישי, זה פעמיים כי טוב, אבל אל תביאו את זה לילדים שלכם בסוף שבוע, כי המסרים הם שונים.
אתה מעורר שאלה ממש חשובה לגבי עוגת יום הולדת. אם יום הולדת זה היום הכי חשוב, ואנחנו חוגגים אותו באמצעות עוגה, זה מעורר שאלה.
אז אני אומר, הפסיכולוגיה של הילדים ושלנו היא שונה. היא שונה. אני אומר הרבה פעמים להורים או לסבא וסבתא שנוהגים לתגמל את הילד או את הנכד בגלל שהוא עשה משהו טוב בממתק. אז אני, א', אני אומר לילדים, אל תהיו פראיירים. אם סבא שלכם רוצה לקנות לכם משהו, אז שיקנה לכם משהו אמיתי, לא ממתק. קחו אותו, שיקנה לכם כדורגל, שיקנה לכם אופניים, שיקנה לכם איזשהו משחק. אל תתנו להם לקנות אתכם ב5 שקלים, אוקיי? זה אחד המסרים שאנחנו נותנים לילדים שלנו, אוקיי? ואנחנו חושבים על זה בצורה של מבוגרים, אבל הילדים שלנו לא חושבים על זה אחרת. אז עוגת שוקולד, את יודעת, עוגת שוקולד ליום הולדת, זה אתגר. זאת אומרת, זה נכון שיש היום ימי הולדת מקסימים שאין בהם עוגות. האמת היא שאני מתלבט ביני לבין עצמי, מה לענות פה ואם להגיד לא לעשות. אני לא חושב שאי אפשר לתת עוגה, בוודאי שאפשר לתת עוגה ביום הולדת, אבל לחשוב שהמסרים שאנחנו מעבירים לילדים שלנו, זה לא תמיד המסרים שאנחנו רוצים להעביר. לפעמים הם מבינים משהו אחר. וקודם הזכרת משהו מאוד מעניין לגבי פירמידת המזון. הייתה תקופה שלימדו את פירמידת המזון, וכששאלו ילדים, מה אתה רואה בפירמידה? אז הרי אנחנו יודעים שבבסיס שלה זה הדברים שאנחנו צריכים לאכול יותר,
מלא ירקות, מלא פירות.
נכון, ובשפיץ של הפירמידה זה
ממתקים.
נכון. עכשיו, כשאתה שואל ילד מה הכי טוב לאכול, ואתה מראה לו את הפירמידה, מה התשובה שלו?
ממתקים.
נכון.
כי זה למעלה.
כי זה בשפיץ של הפירמידה, נכון? עכשיו, אנחנו כמבוגרים, אנחנו חושבים בדיוק הפוך. ולכן, אגב, בארצות הברית, הורידו את נושא הפירמידה, אין יותר פירמידה, שינו את זה, ועכשיו יש איזשהו משהו חדש, שהוא בעצם מנסה להקל על ההורים והילדים, זה משהו בצורת צלחת, שמסביר בכל אחת מהארוחות, איזה חלק יחסי של איזה מזון אתה צריך לאכול בכל אחת מהארוחות. אז זה עוד דוגמה לזה שילדים חושבים אחרת מאיתנו, וזה מחזיר אותי לשאלה שלך, מה אנחנו יכולים להגיד לילד שאוכל סוכריות גומי, שזה להראות לו את סרטי האימה שיש ביוטיוב של איך עושים סוכריות גומי. אני מציע לכל האימהות להיכנס ולכתוב איך עושים סוכריות גומי.
אני ראיתי וזה מבחיל,
זה מבחיל
בצורה,
נכון, אבל אתה לא יכול
שאין
להראות,
לתאר.
אתה לא יכול להראות את זה לילדים, אבל זה רק מחזק אצלך את ההבנה שאתה צריך לא לתת את זה לילדים שלך. השיחה שלי עם ילדים קטנים היא שיחה מאוד מעניינת, כי אני שואל אותם מה זה להיות בריא, מה זה להיות שמח, מה זה, ואז אנחנו מדברים על צחצוח שיניים.
האמת היא, רגע, זה נורא מעניין אותי לשמוע מה הם אומרים. מה זה בשביל ילדים להיות בריא?
בשביל ילדים? תראה, זה מעניין. בשביל להיות בריא אצל ילדים זה קודם כל לא להיות חולה. זה התשובה הראשונה שאתה מקבל. כן, להיות בריא זה לא ללכת לרופא, שזה פחות או יותר. אבל הם אומרים לי, להיות בריא זה להיות, לשחק, לקפוץ, לרוץ, להשתולל, כל מיני דברים כאלה. וזה מצוין, כי אני אחר כך נכנס איתם, אני אומר להם, איזה דברים אתם עושים כל יום כדי שתהיו בריאים? ואז הם אומרים לי, מה אתם עושים בבוקר כשאתם קמים? אנחנו צריכים שיניים. למה אתם צריכים שיניים? אנחנו צריכים שיניים כדי שלא יהיו לנו חורים. למה? כדי שלא יהיו לנו חורים ולא נצטרך ללכת לרופא השיניים, ואז זה כואב, ואז זה לא נעים. ואני מסביר להם שללכת לרופא שיניים זה הרבה יותר גרוע מאשר ללכת לרופא ילדים, למשל. אוקיי? ואחר כך אנחנו עוברים לעוד דוגמה של דברים שהם עושים ביום יום כדי להיות בריאים, או כדי לשמור על עצמם, וזה לשטוף ידיים. אוקיי? לשטוף ידיים, ליטול ידיים לפני שהם הולכים, לפני שהם אוכלים, אחרי שהם יוצאים מהשירותים, למה זה? והם כולם יודעים את התשובה, כולם יודעים לדקלם ואומרים מצוין, שיש לנו חיידקים על הידיים, ואם נאכל אותם נהיה חולים וכו'. ואז אני שואל אותם, מה עוד אפשר לעשות כדי להיות בריאים? איזה עוד דברים יכולים לעשות אותנו בריאים? וכמעט כולם ידעו משהו על אוכל, יגידו שאוכל הוא חשוב לנו, וגם לעשות ספורט. אוקיי? ומשם אני הולך איתם באמת על הקטע הזה בצורה יותר חיובית. קודם כל, לקטע של הספורט. למה זה טוב? כי זה מחזק אותנו, וזה עוזר לשרירים שלנו, ואנחנו יכולים לרוץ יותר מהר, ולקפוץ יותר מהר, ולתפוס את החברים שלנו כשאנחנו משחקים תופסת וכו' וכו'. זה יחסית קל, ואז באמת אני הולך לאוכל. ונכנס קצת לכל אחד מהדברים, אבל שוב, אתה לא יכול להתחיל להסביר להם, לעשות להם חישובי קלוריות ולהביא אותם לזה, אבל האמת היא שהדוגמה הזאת של הקלוריות של המשקה הממותק, כשאתה מראה אותה לאימא, זה מספיק. זאת אומרת, היא כבר הבינה למה היא לא צריכה לתת לילד שלה לשתות. אבל
יש גם המחשה של כפיות סוכר.
יש המחשה של כפיות סוכר, יש המחשה של מנות, יש המחשה של איך נראה שומן לעומת איך נראה שריר, וכו' וכו'. יש היום אין ספור צורות או דברים להדגים את זה לילדים, אבל אנחנו מנסים לעשות את זה מאוד מאוד פשוט, ולהסביר להם שיש דברים שיותר טוב לאכול, ויש דברים שפחות טוב לאכול, שמותר לאכול את זה מדי פעם, אבל לא באופן קבוע, כי זה לא כל כך בריא. אבל כן, צריך לעשות את זה בצורה פשוטה, בצורה ברורה, ולהסביר להם שיש דברים יותר טוב, שיש יותר טוב לאכול ופחות טוב לאכול, ובסופו של דבר, אחד הדברים החשובים זה להגיד להם, אם אמא אומרת לך שזה פחות טוב, אז תאמין לאמא שזה פחות טוב. זה לא בגלל שאמא לא רוצה לתת לך את זה, אוקיי? אלא בגלל שאמא חושבת שזה, כמו שכל אמא חושבת שלילד שלה צריך להיות הכי טוב, זה פחות טוב לאכול. אז להשתדל שלא לאכול. אני נותן להם גם כל מיני דוגמאות, שאני לא אתן אותם פה, אבל כל מיני דוגמאות לילדים שהם לבד מבינים שסוג מסוים של מזון הוא פחות טוב להם.
יש פה איזושהי סתירה, כי אוכל מתוק זה טעים. אין מה לומר. אין אף אחד שיגיד שלאכול עוגה זה לא טעים, ולאכול סוכריה זה מתוק וזה טעים. הגוף שלנו רגיל...
יש על זה עבודה מדהימה אגב. על, על, על מתוק ועל ההשפעה של מתוק על המוח.
אז זה... מה שאני אומרת, אז איך אתה אומר למישהו שזה, נגיד סוכר היה לו טעם רע של משהו מר ומגעיל שילדים לא היו רוצים לאכול, אז הם היו יכולים יותר להבין למה זה לא טוב.
אגב, יש ילדים שלא אוהבים מתוק, אתה יכול להיות גם אגב שמן מאוכל בריא, זאת אומרת אתה לא חייב להשמין מסוכר. אני אומר לילדים הרבה פעמים, זה נכון שזה טעים לך, אבל כמו שזה טעים, יש לזה גם חסרונות, והחסרונות הם 1, 2, 3 ו-4, ואתה צריך להחליט אם אתה מעדיף שזה יהיה לך טעים, או שאתה רוצה לשמור על המשקל שלך ועל הבריאות שלך. בסופו של דבר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד למישהו שהוא מאוד אוהב איזשהו ממתק, שהממתק הזה לא טוב, okay? כי הוא אוהב אותו, וזה בסדר. אבל גם אנחנו, את, אני, אנחנו יודעים, מאוד טעים לנו משהו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נאכל אותו פעם ב, וזהו. אוקיי? ואנחנו צריכים, ואצל ילדים זה אתגר הרבה יותר גדול, כי הם לא תמיד, זאת אומרת, הפתיל שלהם הוא יותר קצר, והיכולת שלהם להבין ולעשות את זה היא פחותה משלנו. אבל זה משהו שאנחנו חייבים כהורים להפעיל משהו שעבד לנו מזמן, וזה איזשהו סוג של סמכות הורית. זאת אומרת, אנחנו, כמו שאנחנו לא ניתן לילדים שלנו לעשות דברים שהם מסוכנים, ואת אמרת קודם, אני מלמדת את הילדה שלי לעשות משהו, ואני מסבירה לה למה, אז גם פה אנחנו צריכים לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסביר להם למה אנחנו נותנים להם פחות, ומה זה יעשה להם טוב. אחר כך, אם הם יקבלו את זה או לא יקבלו את זה, זה כבר החלטה שלנו, כי אנחנו, אם תלמדי את הילדה שלך שלא עוברים במעבר חצייה, ובסוף היא תעבור במעבר חצייה, כי היא לא למדה את מה שאמרת לה, זו בעיה, אוקיי?
נכון.
נכון? אז אותו דבר פה, אנחנו צריכים לתת לילדים שלנו, להסביר להם מה נכון, אנחנו צריכים להגיד להם שזה יהיה להם יותר טוב, שזה יהיה להם יותר בריא, שהם וכו' וכו' וכו', אבל בסוף, אנחנו צריכים להפעיל את הסמכות. אני חושב שכהורים, אחד התפקידים היותר חשובים שלנו זה לדאוג שהילדים שלנו יהיו שמחים ומאושרים, וגם הבריאות שלהם היא הרבה פעמים בידיים שלנו. ואנחנו נוטים קצת למסמס את זה, כי זה גם יותר נוח לנו, כי אנחנו עושים את זה גם על עצמנו, אז אנחנו גם עושים את זה על הילדים שלנו, מה גם שאנחנו לא רוצים להתווכח או להתעמת עם הילדים שלנו, אז הרבה פעמים אנחנו מוותרים, ואני חושב שגם
לא
פה צריך...
אנחנו לא רוצים לייצר כל מיני תסביכים, אנחנו לא רוצים לייצר חסכים, זה מאוד מורכב.
עכשיו אני רוצה לומר משהו לגבי, שאלה שאני נשאל הרבה. אחד הדברים שמאוד מדאיגים את ההורים לילדים שמנים בעיקר, זה נושא של הפרעות אכילה. אז חלק מהמקרים של עודף משקל והשמנה הם קשורים להפרעות אכילה מסוג מסוים, אבל המעבר מילד שמן שיורד במשקל והופך להיות ילד עם הפרעת אכילה, הוא מאוד מאוד נדיר.
אוקיי.
זה מעניין. הילדים או הילדות שהופכות להיות הפרעות אכילה, זה דווקא ילדים שיש להם משקל תקין, או טיפ-טיפה עודף קל, ונכנסים לאיזשהו מסע של ירידה במשקל, שלא לצורך. ואגב, אני אומר את זה, וזה אולי משהו שכן חשוב פה להדגיש. לפעמים באים אליי הורים לילדים עם איזשהו עודף משקל קל, ומביאים אותו אליי, ואני אומר, עזבו אותו בשקט. תורידו לו טיפה במה שאתם נותנים להם לשתות בבית, שימו לב טיפה יותר לאוכל, אולי קצת לסדר את האוכל אחרת שאתם אוכלים, לכו איתו לשחק, אל תדברו איתו בכלל על זה. אל תתעסקו בזה, הכל יסתדר לבד. זאת אומרת, המפתח הוא באמת בילדים עם העודף משקל הקל, אנחנו בשינויים מאוד מאוד קטנים ביום יום, אנחנו בלי לעשות כלום, באמת בלי לעשות שום דבר, שינויים מינימליים, אנחנו יכולים להביא את הילד למצב שהוא בריא ושמח וטוב לב, הוא אפילו לא ידע שעשינו את מה שעשינו. אוקיי?
שזה טוב לדעת.
שזה מה שצריך לעשות. שזה מה שצריך לעשות. ברוב המקרים, שוב, ברוב המקרים, זה מה שצריך לעשות. שינויים מאוד מאוד קטנים באיך שאנחנו אוכלים, באיפה אנחנו אוכלים. אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז ארוחות משפחתיות, יש עבודות שמראות שארוחות משפחתיות מורידות את שכיחות ההשמנה, שכולם יושבים ביחד ואוכלים. יש עוד דברים קטנים. איך אתה מגיש את האוכל, סדר האוכל שאתה מגיש אותו. זאת אומרת, אם אתה מגיש בהתחלה דברים מאוד משמינים, ואחר כך דברים פחות משמינים, זה מה שהילדים יאכלו.
כמו אוקיי? מה למשל?
למשל, פירות, אם אתה מגיש סלט או ירקות, בסדר? וזאת תהיה המנה הראשונה, אז ילדים יאכלו את זה, ואחר כך ימשיכו לאכול את שאר האוכל. אוקיי. בסדר? אם אתה מגיש קודם תפוחי אדמה וקציצות, זה מה שהם יאכלו קודם, והסלט שישאר לסוף הארוחה, הם כמעט ולא יאכלו אותו. אז מספיק שאתה משנה טיפה את סדר הארוחה, אוקיי?
זה טריק קטן שיכול לעשות שינוי.
טריק מאוד קטן. אחד עוד טריק מאוד קטן שאפשר לעשות זה גודל הצלחות.
להקטין את הצלחות?
להקטין את הצלחות. ויש על זה עבודות גם מאוד יפות שמראות שילדים, שהם רואים צלחת גדולה ועליה מעט אוכל, יחסית, זה הופך להיות משהו שהם אומרים, זה מעט מדי. אבל אם אתה שם את אותה כמות של אוכל בצלחת יותר קטנה, זה מסביע. אוקיי? אז זה משהו שגם, יש עבודות שמראות שכשאתה מסדר אוכל בסדר מסוים, כשבני אדם נכנסים למסעדה, אתה בעצם יכול לקבוע את החלק היחסי של מה שהם יאכלו. זאת אומרת, אם אתה תשים בהתחלה את הדברים השמנים יותר, שאתה רוצה למכור בזול, אוקיי? אז אתה שם אותם בהתחלה, אז זה מה שאנשים יאכלו.
וזה כמו, יש קלישה כזאת שאתה הולך לכזה, אכול כפי יכולתך, ונותנים לך, נגיד בשר, נותנים לך בהתחלה את הכנפיים, וכל הדברים הזולים, ושומרים את הסטייקים לבסוף.
זה לא קלישה, זה האמת.
כל הקלישות הם אמת.
מישהו חכם חשב איך לעשות את זה, ויש על זה הרבה מאוד דברים, על איך אתה מושיב אנשים במסעדות, ואיך אתה מסדר את האוכל כשאנשים באים לאכול. כל הדברים האלה, זה דברים שאנחנו אולי לא מייחסים לזה חשיבות, אנחנו לא מבינים בזה, אבל מי שנמצא בתחום הזה יודע שאנשים משקיעים בזה הרבה מאוד מחשבה. זאת אומרת, החברות שמוכרות את זה, או המסעדה שמוכרת את זה, היא משקיעה הרבה מאוד מחשבה באיך היא עושה את זה. חברות סופר, למשל, סופרמרקטים, יש אנשים שזה המקצוע שלהם.
לסדר.
לקבוע איפה יהיו סוגים מסוימים של אוכל. לפני די הרבה שנים, זאת אומרת, לפני די הרבה שנים שעבדתי בארצות הברית, הוזמנתי לאחת מחברות הפאסט פוד הגדולות ביותר כדי לראות, ובצוות שלהם יש רופאי ילדים, פסיכולוגים של ילדים, זאת אומרת, הם פשוט מכוונים את זה, הם יודעים לעשות את זה בחוכמה, ולכוון את זה לאן שהם רוצים שהילדים שלנו יראו את זה. זאת אומרת, שום דבר לא נעשה במקרה. זאת אומרת, המיקום של הממתקים ליד הקופה בסופר הוא לא במקרה.
נכון.
לא במקרה לא שמים שם משהו אחר. כי כשאת עומדת שם עם הילד שלך, בעגלה, וממולו יש את כל הדברים האלה, אז יש סיכוי מאוד גדול שהוא ישכנע אותך לקנות את זה, נכון?
נכון.
הכל, 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 הכל מתוכנן, ואנחנו צריכים לחשוב על זה ולדעת את זה, ואנחנו צריכים לנסות ולעשות, באמת אני אומר, בסוף זה לא הדבר הכי חשוב בעולם, אבל אנחנו יכולים לעשות שינויים כל כך קטנים שיכולים לשנות את ה... ואני רואה את הילדים הגדולים האלה שסובלים מעודף משקל, והם באמת, הם באמת סובלים מזה. זאת אומרת, הם סובלים מזה בכל רמה, גם בבריאות, גם בפסיכולוגיה, גם בחברה. זה נכון שלא כולם, אבל הרוב כן.
זהו, אין מצב שילד שסובל מעודף משקל אומר, טוב לי, אני שמח, ואני אוהב את עצמי, וטוב לי, והמשפחה שלי אוהבת אותי, והחברים שלי אוהבים אותי.
זה קיים, זאת אומרת, יש ילדים כאלה, אנחנו כל פעם נחשפים אליהם, אבל את יודעת שכשיש ילד כזה, אז כמעט כולם שומעים עליו, אנחנו רואים כאלה, גם ראיתי לא מזמן איזשהו קטע בפייסבוק של מי שאמרה, אני שמנה וטוב לי, ואני, אבל זה האחד שאנחנו שומעים, אבל אני מזכיר ואומר שבמדינת ישראל יש 30% מהילדים השמנים. עכשיו, פעם, לפני הרבה שנים, היה איזשהו בדרן שסבל מאוד את משקל, עשה ניתוח לקיצור קיבה, וששאלו אותו, אבל אתה בדרן ו... והכל מצחיק והכל טוב והכל שמח והכל זה והכל זה. אז הוא אמר, תראו, אם תשאלו בסופו של דבר, אם תשבו עם מישהו שסובל מעודף משקל לבד בארבע עיניים ותשאלו אותו טוב טוב טוב, האם אתה שמח מזה והאם אתה טוב לך מזה, אני חושב שמעט מאוד מהאנשים יגידו זה ממש בסדר לי. רוב האנשים יגידו, אם הייתי יכול לשנות קצת הייתי משנה. כשאנחנו עובדים עם ילדים, אז אנחנו לא רוצים להוריד אותם במשקל, אנחנו רוצים ללמד אותם לאכול יותר נכון ולעשות פעילות גופנית. שהמטרה שלנו היא בעצם שכל, בניגוד לחוגים אחרים או למקומות אחרים, ששם המטרה שלך זה שהילד יישאר אצלך כמה שיותר, אצלנו המטרה שלנו היא הפוכה. המטרה שלי זה שיבוא אל הילד אחרי 3 חודשים או 6 חודשים ויגיד לי, דני, תודה רבה, הבנתי, אני הולך לחוג כדורסל בבית ספר. זה מבחינתי ההישג הכי גדול. זאת אומרת, ילד שבא קודם ולא רצה ולא רצה ולא עשה, והיום אומר לי, אני יודע מה אני צריך לעשות, אני לשחק כדורסל, זה מבחינתי הישג גדול. או שהוא הולך לרוץ, אגב, יש לנו קבוצה, אנחנו גרים בכפר סבא, אנחנו עובדים בכפר סבא, יש לנו קבוצה של ילדים שמשתתפים במרוץ כפר סבא כל שנה, כולל ילדים מתבגרים, שהשנה כמה וכמה מהם רצו 10 קילומטר, צריך להבין,
וואו.
צריך להבין, ילד שמן שהגיע לגיל 15-16, במשקל גדול מאוד, ומגיע אחרי חצי שנה, 8 חודשים או שנה לרוץ 10 קילומטר, המשמעות של זה בשביל הילד הזה,
זה
לא
אדיר.
לעשות 10 קילומטר, זה בעצם אומר לילד הזה, אין שום דבר שאני לא יכול לעשות. זאת אומרת, אם ילד כזה, ואני יכול, אבל אנחנו אין לנו פה, הייתי מראה לך פוסטים שהם כתבו על עצמם. הם אומרים, אם היו אומרים לי את זה לפני שנה, לא הייתי חושב שאני יכול לעשות את זה. אבל היום, אני יודע שאין שום דבר שאני לא יכול לעשות. אז כשאתה עושה דבר כזה, צריך להבין, זה לא משקל לפה ומשקל לשם ועוד קילו ופחות קילו. זה שינוי שהילד עובר, שלוקח אותו אחר כך לחיים יותר טובים. זאת אומרת, לילד, מילד שחטף ולא היה מסוגל ולא הצליח להתמודד, לילד שפתאום כמעט הכל אפשרי, אז אתה באמת עושה שינוי אדיר, וכל ילד כזה, זה אושר גדול, באמת, שאני הולך, לפני שבוע הייתי בתל השומר, ראיתי איזשהו ילד שמתגייס בלשכת הגיוס, שהיה אצלנו בתור ילד מאוד מאוד שמן, והוא בא והוא מתגייס לקרבי, והוא אומר, וואי, אני יכול פתאום לעשות משהו שרציתי תמיד לעשות ולא הצלחתי, זה משנה חיים.
זה מרגש לא, ממש.
זה לא עניין של עוד קילו ופחות קילו. ואני באמת חושב שהילדים האלה בסופו של דבר, הם הופכים להיות, ושאלת אותי קודם אם הם שמחים שהם שמנים, אני חושב שגם אם נשארים בעודף משקל, ופתאום יש להם יותר חברים, ופתאום יש להם קשרים עם עוד אנשים, ופתאום הם מסוגלים להשתתף במשחקים בבית הספר, זה עושה אותם ילדים יותר שמחים, גם אם הם נשארו בעודף משקל. ומבחינתי לפעמים ילד יכול לא לרדת במשקל בכלל, אבל עם ילד שלא עשה פעילות גופנית, פתאום עושה פעילות גופנית, ואמא שלו אומר, תראה, הוא שנים לא השתתף בשיעורי התעמלות, ועכשיו הוא משתתף בשיעורי התעמלות, או הוא לא הלך לפה כי הוא התבייש, ועכשיו הוא כן הולך. מבחינתי זה הישג גדול. זאת אומרת, ההישג הוא לא נמדד עוד קילו או פחות קילו, ולא ב-BMI כזה או אחר. ההישג הוא במכלול. באיך הילד מרגיש, באיך המשפחה מרגישה. ולכן, ואני אומר את זה לחבר'ה שעובדים אצלי, אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד דברים בילד, ולא רק על המשקל. ולפעמים ילד בא סגור ולא מדבר, ופתאום יש לו 3-4 חברים, והם נפגשים, והם הולכים ומשחקים, מבחינתי זה הישג לא פחות חשוב.
זה נשמע מדהים. ממש שליחות, מה שאתם עושים. ואני חושבת שכל הורה יכול לקבל כלים שיכולים לעזור לו, לעזור לילדים שלו, לחיות אורח חיים בריא.
זה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו יותר מוצלחים מאיתנו, נכון? ושיהיו ילדים שמחים.
שיהיה להם טוב.
שיהיה להם טוב, נכון. ואני חושב שאנחנו צריכים להבין שלפעמים בזה שאנחנו כן לפעמים שמים להם איזושהי מגבלות קטנות, או כן אומרים להם מה כן ומה לא, אנחנו לא עושים להם יותר רע, אנחנו עושים להם יותר טוב, בטח לטווח הארוך. אני משוכנע שגם הילדים שלנו ידעו להעריך את זה, אולי לא היום, אבל בוודאי בעוד כשהם יגדלו, ואני משוכנע שגם הם ילמדו ויעשו את זה גם לילדים שלהם. כי שוב אני אומר, הסביבה היא סביבה, אנחנו קוראים לזה אוביסוגנית, זה סביבה שמעודדת השמנה. סביבה שבה אתה יושב במחשב, אתה יושב מול 458 ערוצים בטלוויזיה, אין לך כמעט שום סיבה לצאת החוצה ולשחק, אוכל מאוד זמין ולא תמיד בריא וטוב, הסביבה היא מאתגרת. ואנחנו הפכנו מאדם שצד ורדף אחרי האוכל שלו, ולא ידע מתי הוא יאכל פעם אחרת, והשמנה, שומן זה מנגנון הגנה. זה מחסן אנרגיה שמטרתו הייתה, כשהיינו אדם קדמון, לאפשר לנו לשרוד. לצערנו, או לא לצערנו, היום אנחנו לא צדים, אנחנו לא רצים לסופר, אנחנו מזמינים מהסופר ומביאים אלינו, והמנגנון הזה נשאר. ואנחנו ממשיכים לצבור ולצבור ולצבור שומן. וצריך להבין שהסביבה משתנה, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לסביבה.
אני זוכרת את עצמי הולכת, גרנו בחיפה, בקרמל, אני זוכרת את עצמי בכיתה א', ב', הולכת עם עתיק, בעליות, ככה. זאת הייתה הילדות.
עכשיו, ועכשיו, אני לא יודע באיזה גן הילדה שלך, אני לא רוצה לשאול אותך אם את מסיעה אותה בבוקר באוטו.
לא
לשאול?
לא, אתה יכול לשאול, באמת, אכן בה, אנחנו הולכים ברגל לגן.
מעולה, אז תראה, בארצות הברית יש walk to school, בישראל יש יום הליכה לבית הספר, שזה כאילו איזה חגיגה נהיה פתאום, שיום בשנה הולכים ברגל לבית הספר. עכשיו, בארצות הברית, כחלק מהמלחמה בהשמנה, ושוב, מלחמה בהשמנה זה, היא מתחילה אצלנו בבית, אבל היא גם ברמה של מערכת החינוך, של המדינה, של משרד הבריאות, של משרד החינוך, של העיריות, הכל צריך לדאוג לאורך חיים יותר בריאים. אין גני משחקים, אז ילדים לא יכולים לשחק. נכון. אם אי אפשר להגיע אליהם, אז אי אפשר לשחק. אם אי אפשר ללכת ברגל לבית הספר, כי זה לא בטוח, אז ילדים לא ילכו ברגל לבית הספר. זה מרקם מאוד מאוד מסובך. אבל בארצות הברית, למשל, יש את האוטובוסים שמסיעים את הילדים לבית הספר. היום שינו, ובמקום שהאוטובוסים יגיעו לשער בית הספר, יש חניונים שנמצאים במרחק קילומטר מבית הספר, שם מורידים את כל הילדים ברבע לב, במקום בשמונה, וכולם הולכים ברגל לבית הספר.
מדהים.
זאת אומרת, זה הפך מ-walk to school day ל-walk to school. זאת אומרת, אין ברירה אחרת. אנחנו צריכים לחשוב קצת מחוץ לקופסה, ולהיות יצירתיים, ולחשוב איך אנחנו גורמים לילדים שלנו, וחייבים גם לאתגר אותם, כי הילדים שלנו היום הם ילדים מאוד חכמים, צריך לאתגר אותם בזה שבמשחקים שאתה נותן
להם. לא, אפשר לעשות את זה בכיף, אפשר להחליט שביום שבת הולכים לעשות עכשיו טיול, ועושים איזה מסלול של 4 קילומטרים, כל המשפחה ביחד.
מעולה.
אפשר להחליט שבמקום לעלות, במקום לנסוע במעלית, עולים במדרגות, וקופצים, ושרים שירים,
זהו. אני מסכים, ופה אני רוצה לומר אולי עוד משהו שלא כך דיברנו עליו. פעילות גופנית זה לא רק חוגים, פעילות גופנית זה כל דבר שאנחנו עושים. ואת אמרת, ללכת ברגל זה מצוין, לרכוב על אופניים זה מצוין, לקפוץ בחבל זה מצוין, לרקוד זה מצוין, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. הרבה פעמים גם בבית אתה יכול לעשות, אתם גרים בקומה שלישית, עולים במדרגות במקום במעלית, עשיתם פעילות גופנית, כל דבר נחשב, וזה גם מה שאנחנו צריכים להסביר לילדים שלנו. כי היום אתה הולך לכל מרכז קניות, אז הכל מדרגות נאות או מעליות, ואם חלילה המדרגות הנאות לא עובדות, אז אנשים מסתובבים לחפש איך הם יכולים לעלות במעלית, אז החיים שלנו הפכו פחות פעילים, ואם אנחנו באמת נחזיר את זה, לא כל מה שקרה בקדמה הוא מצוין, הרוב הוא באמת מצוין, אבל טיפה לקחת את הגלגל אחורה, וטיפה לשחק יותר, וטיפה ללכת יותר ברגל, אם אנחנו נדאג לילדים שלנו בתוך הבית שלנו, זה לאט לאט יחלחל, ואני חושב שזה, שלאט לאט יותר ויותר ויותר אנשים יבינו שזה לא איזשהו משהו שאי אפשר להתמודד איתו, זה דברים קטנים.
זה גם לא עונש, זה יכול להיות
ממש
כיף.
ממש לא,
הכל יכול
ממש.
להיות, גם אוכל בריא יכול להיות כיף, גם פעילות גופנית,
פעילות גופנית
יכולה
בוודאי.
להיות כיף.
אני חושב שכל ילד היה מחליף את הממתק שאתה קונה לו, בללכת לשחק עם אבא שלו, עם אמא שלו, בגן המשחקים עוד רבע שעה. כל ילד שתשאל אותו, יגיד לך, מה אתה מעדיף? ללכת לשחק עם אבא או לקחת ממתק? אין לי ספק שהם יגידו ללכת לשחק עם אבא או עם אמא. ואני חושב שהבחירה, הרבה פעמים בחירה שלנו ולא כך שלהם. אז אנחנו צריכים קצת לשנות.
טוב, זה וואו. תראה, איזה כיף שהגעת. נתת פה כל כך הרבה חומר למחשבה. באמת, אני גם למדתי המון דברים חדשים בפרק.
תודה רבה, נהניתי מאוד, ואם יש מישהו שצריך עזרה, אנחנו תמיד שמחים לעזור.
מעולה שאתה אומר את זה, נוסיף פרטים בכתבה, ואני אחפש את כל הדברים שסיפרת, כל הסרטונים, וזה נחפש גם כן להוסיף, שאפשר גם לראות. וזהו, וואו, תודה שהגעת.
בשמחה.
יש עדיין, למרות כל מה שדיברנו, יש עדיין קפה והוגש, אם תרצה, מוזמן, בשמחה. תודה רבה לכן, המאזינות
שלנו. רואה שנהננו בלי קפה והוגה.
לגמרי, רק עם
מים, נכון?
אתה שובר לי את כל הקונספט של הפודקאסט. קוראים לו הוגת שברים וקפה, ומה? טוב, נחשוב גם על זה. אז תודה רבה לכל המאזינות. אל תשכחו לעשות לנו סאבסקרייב באייטיונס. וניפגש בפרק הבא. ביי.